אנחנו ממשיכים. אנחנו בעיצומה של פרשת החרימות בפרק ט"ז, והגענו לפסוק משמעותי, התחלנו לדבר עליו בפעם שעברה. ונתן אהרון על שני השעירים גורלות, גורל אחד לשם וגורל אחד לעזאזל. טוב, עסקנו בפעם שעברה, נדמה לי, בשאלה איך יכול להיות השם ועזאזל. כן, כלומר, כל אדם עם אמונת הייחוד, מונותאיסט אמיתי, לא יכול שלא להזדעזע מהפסוק הזה. אלא אם כן אנחנו נאמר כך, עזאזל זה אכן הכוחות הפראיים ששולטים במדבר, במקום לא מיושב, ארץ מותרת, בסדר. אבל גם עזאזל זקוק לפרנסה. מי מפרנס את עזאזל? אנחנו מפרנסים את עזאזל פעם בשנה על ידי שעיר. אבל מי ציווה להקריב את לשלוח את השעיר הזה? השם ציווה. זאת אומרת שכל מזונו, כל הכוח של עזאזל זה מאת השם. יוצא שלעזאזל אין כוח משלו. זאת אומרת שהפסוק הזה הוא בדיוק...
אין כוח מעזאזל.
נכון, נכון. השאלה אם זה כתוב. התשובה היא שעכשיו פה זה כתוב. כלומר, יכולנו לחשוב שעזאזל צריך להסתדר לבד. כלומר, במקדש יקריבו לשם, ושעזאזל ילך אל עצמו, ילך לעזאזל. והתשובה היא שלא. מי שנותן את פרנסתו של עזאזל זה השם, יוצא שאין לעזאזל כוח משלו. וזה בדיוק מה שמסביר, מה שאמרו חז"ל, שביום הכיפורים אין לשטן כוח. כי מתברר שכל כוחו מאת השם. זה יוצא לפי זה שהפסוק הזה הוא פסוק מונותאיסטי מוחלט, שבא לתת מקום לשלטונו של הבורא בכל הקצוות. יש אחד מהשעירים שדמו מגיע אל מקור הקודש, אל קודש הקודשים, בין הבדים, ויש שעיר אחר שמגיע אל ארץ גזרה. והכל בשליטה של הבורא. וזה מתגלה ביום הכיפור. עכשיו, מה שמעניין אותי כאן, זה כבר דיברנו פעם שעברה. אני רוצה להבין יותר מה זה הגורלות האלה. גורלות. לכאורה, בכל הקורבנות, תמיד אומרים, הבהמה הזאת זה לקורבן מוסף, הבהמה הזאת זה לחטאת, הבהמה הזאת זה... כל דבר מגדירים. לא עושים הגרלות. אז היה צריך למראש להגיד, שהארון ייקח שני שעירים, אחד הוא ייחד לשם, והאחד הוא ישלח לעזאזל, למה צריך לעשות גורלות?
איזה אחד?
מה?
איזה אחד?
לא משנה, אתה קובע מראש, כלומר, אתה מגיע לעדר של השעירים, אתה אומר, הנה, אני לוקח אחד, הוא יהיה לשם, עוד אחד, הוא יהיה לעזאזל. למה צריך לעשות גורלות? מובן את השאלה שלי? טוב. הרי עליי עולה, והוא מגדיר, הוא מגדיר, הנה הפרה הזאת היא לעולה, וזהו, גמרנו. כן, והתשובה היא שהגורל זאת הנהגה עליונה, אני אסביר מדוע. יש שתי תפיסות עולם ביחס לטבע בכלל. יש תפיסה שאומרת שהכל דטרמיניסטי, כלומר יש חוקיות ברזל שאי אפשר לצאת ממנה, כשטיפת גשם יורדת מהענן, אנחנו יכולים, אם יש לנו כל הנתונים, לחשב מראש את המסלול שלה, ואיכן תנחת אותה טיפת גשם. זה נקרא תפיסה דטרמיניסטית. יש תפיסה שאומרת לא, יש תהליכים שאינם קבועים על פי חוקיות ברזל, למשל היום בתורת הקוונטים הדבר הזה התברר, שאלקטרון הוא בעצם קצת חופשי במסלול שלו, הוא בוחר, אפשר לומר, במרכאות, הוא בוחר מה יהיה המסלול שדרכו הוא יעבור. למשל, אם יש לכם אלומת אור שעוברת דרך זכוכית, אז המחקרים אומרים ש16% מהאור ייפלט בחזרה, והשאר יעבור את הזכוכית. עכשיו, מה זה 16% מהאור? מהפוטונים. איך הפוטון יודע שהוא שייך ל-16% או לא? זה לא יודע. כלומר, אנחנו מגלים בימינו בפיזיקה שיש תהליכים לא דטרמיניסטיים בטבע. התהליכים הלא דטרמיניסטיים נקראים גורל בתורה. כי הגורל, אתה לא יודע מראש לאן זה ייפול, אם זה יהיה לשם או יהיה לעזאזל. כלומר, כאן אתה נותן מקום להשגחה, להתערב בתוך החוקים. וזה באמת שאלה, איפה אנחנו, איפה הקדוש ברוך הוא פועל יותר? האם הוא פועל דרך המערכות הדטרמיניסטיות, או שהוא פועל יותר דרך המערכות הלא דטרמיניסטיות? האמת היא שהוא פועל גם בזה וגם בזה.
אז אתה יודע איך הוא מתערב בגורלות?
בוודאי. זה כבר שאלה יפה. האם הקדוש ברוך הוא מתערב בעלה, במסלול של העלה, איפה הוא ייפול? זו מחלוקת בין הראשונים לבין הבעל שם טוב. בסדר? זה משהו אחר.
למה פעמיים גורל? כשהזרע פוגש ונולד אדם.
נו.
מה זה? גורל? או הכוונה?
זאת השאלה. זאת אומרת, אם זה גורל, הכוונה שזה לא דטרמיניסטי, ואז הקדוש ברוך הוא יכול להתערב. הרמב״ם במורה נבוכים קורא לזה עורמת השם. כלומר, בתוך התהליכים של הטבע לא הכל מוחלט, ולכן הקדוש ברוך הוא יודע לקדם את האינטרסים שלו דרך המערכות הלא קבועות האלה. וזה לכן אמרו כשימין עולה של השם, כולם שמחים. כן, מה אתה אומר?
אל תהיה
גבוה, אם
כן
פעמיים, אם אחד להשם,
אז
השני, לך תקבל את השנייה. השאלה מה זה הגורלות? גורלות זה לוחות. זה כמו שאתה מחלק, זה כמו לוחות שאתה מחלק, שהגבאי מחלק. אתה עולה שביעי, אתה עולה מפתיר וכו'. כן, אז זה הגורל, זה הכוונה, זה החתיכה הזאת, שעליה כתוב לשם או לעזאזל. בסדר? אז לכן שני גורלות. כן.
למה דווקא בזה
גורל? אז למה דווקא בזה? יפה, יפה. זו השאלה היפה. למה דווקא בסעירים של יום הכיפורים שכאן מגיע הגורל? כי פה מדובר על לחפר על חטאים. כל העבודה של יום הכיפורים זה יום הכיפורים, לחפר. איך אפשר לחפר על משהו שהיה בעבר? מה שהיה, היה. אתה לא יכול לשנות. מישהו עשה עבירה. הוא עשה את העבירה. איך אתה אומר שהעבירה הזאת מתכפרת? אלא אם כן אתה עולה אל השורש של המציאות, לפני שיש חוקים. לפני שיש חוקים, אז מה יש שם? יש גורלות. ולכן שם, ככל שההנהגה היא יותר עליונה, שם יש יותר גורל. ולכן, במגילת אסתר נאמר, יפיל פור, מה המשך? הוא הגורל. הוא הגורל. איזה גורל? הגורל שכתוב בפרשת החרמות. יפיל פור, הוא הגורל. ולכן אומר האריז"ל, יום פורים ככיפורים. יש שניהם, יש איזו הנהגה שהיא למעלה מהחוקיות הרגילה, עד כדי כך שלא יודעים להבדיל בין ארור המן לברוך מרדכי. בסדר? כמו כן גם, בהנחלת ארץ ישראל, על פי הגורל יחלק את הארץ. כלומר, כל דבר שהוא עליון נעשה על פי גורלו. בסדר? אז גם ביום הכיפורים, שזה יום מיוחד מאוד, שעולים עד שורש ההנהגה האלוהית, מגיעים גם אל המקום היותר נסתר, היותר פנימי, קודש הקודשים, אז שמה משתמשים בגורל. בסדר? יש סיפור, טוב, כולם, אם כבר דברים על גורלות, נזכיר רק גורל אחד מפורסם, גורל הגרא. שמעתם על זה? כן, גורל הגרא. מה?
כבר עציון.
כן, עם הלמדה, וכו'. כן, יש, מעניין, האם יש מקור קדום לזה? אתם יודעים מה זה גורל הגרא? מדפדפים באיזה תנ"ך, ולפי הדפדוף מגיעים לתשובה לשאלה.
זאת אומרת
שלגורל
אין שליטה של הקדוש ברוך הוא?
יש שליטה של הקדוש ברוך הוא, עד רבה. בגלל שאין חוקיות, אכן הקדוש ברוך הוא יכול להתערב שם. אני שואל האם יש מקור קדום לרעיון של גורל הגרא על ידי דפדוף בספר. התשובה היא כן, בתשובות הרמב״ם. בתשובות הרמב״ם, שאלו את הרמב״ם, האם מותר לעשות גורל על ידי שמדפדפים בספר התנ״ך? שאלו אותו. אתם יודעים מה הוא ענה? תשובה מוזרה מאוד.
מה השאלה?
שאלו אותו, אנשים שאלו את הרמב״ם, האם מותר לברר ספקות על ידי שאדם מדפדף בתנ״ך. כן, וזה גורל הגרא. שאלו את הרמב״ם את זה. זה נמצא בתשובות הרמב״ם מהדורת בלאו. תשובת הרמב״ם, אין לעשות כן בפני גויים מפני חילול השם. מעניין. כלומר, הרמב״ם ידע על זה, וגם הוא לא אמר זה אסור, הוא אמר, אל תעשו את זה לפני גויים. מעניין. טוב, מעניין. אגב, יש סיפור, אם כבר מספרים על גורל, אתה רוצה לשמוע סיפור? היה יהודי, אחד מגדולי ישראל, אהרון קוטלר. רב אהרון קוטלר, שהיה מחשובי הרבנים החרדים, היה ברוסיה הסובייטית, והוא הייתה לו אפשרות לצאת, אבל הוא התלבט לאן ללכת. האם ללכת לארץ ישראל, בימי הבנדט הבריטי, או לצאת לניו יורק אל רב משה פיינשטיין. אז הוא עשה את גורל הגרע. אתם יודעים איזה פסוק יצא לו? ויאמר השם אל אהרון, צא לקראת משה המדבר. כל זאת, משהו, אה? טוב, אז זה בעיה שדיברנו על גורלות, אבל זה גורל. כן, לבריא לוין, אנחנו יודעים על הלמד, אני לא יודע עד כמה זה היה אמיתי או לא, טוב. המדבר, כלומר לניו יורק, לרב משה פיינשטיין, כן. ויאמר השם אל אהרון, קראו לו אהרון קוטלר, כן. אתם רוצים סיפור ככה יותר רציני? אז יש לי פה בתורה. טוב. והקריב אהרון את השעיר אשר עלה עליו הגורל לשם ועשהו חטאת, והשעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל, היה עומד חי לפני השם מכפר עליו, ושלח אותו לעזאזל המדברה. אגב, על מה מכפר שעיר המשתלח? על איזה עבירות הוא מכפר? חז"ל אומרים, גם הרמב״ם, שעיר המשתלח מכפר על כל עבירות שבתורה. בין הקלות ובין החמורות, בין שהודה לו ובין שלא הודה לו, הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה. אחר כך, ואם לא עשה תשובה, אומר הרמב״ם, אינו מכפר אלא על הקלות אבל לא על החמורות. וכאן עולה שאלה חריפה. איך יכול להיות שהשעיר יכפר על העבירות הקלות בלי תשובה? דבר לא מובן, נכון? מה זה עבירה חמורה, אומר הרמב״ם? זה שחייבים עליה מיתת בית דין או קרת, וגם שבועת שווא לשקר. כל שאר העבירות נקרא עבירות קלות. אז למשל, אכילת חמץ זה עבירה קלה או חמורה? חמורה, למה? חייבים עליה קרת. שאלה הבאה, אכילת חזיר, זה הקלות או החמורות? קלות, כיוון שזה רק לב, נכון? עכשיו, לפי מה שאומר הרמב״ם, אדם, כדי שהוא יעבור את הצום כמו שצריך, אכל בסעודה מפסקת הרבה חזיר, כדי שיהיה לו כוח לעמוד בצום, הוא ישן כל היום. אומרים לו, באמצע השינה קצת לפני הנעילה, השעיר ישתלח, זה יתכפר לך. אין בעיה, מותר לישון ביום הכיפורים, אין איסור לישון ביום הכיפורים, אבל השאלה היא איך זה יכול להיות. אני חושב שהתשובה היא פשוטה מאוד. מה וטרן, כל האומר הקדוש ברוך הוא וטרן, מה אני אסביר לכם מה ההיגיון. אתה ביקשת סיפור, אני אסביר לך את ההיגיון. ההיגיון הוא פשוט מאוד. אם אדם צם ביום הכיפורים, זאת אומרת שהוא רוצה להיות שותף לנעשה. אם הוא רוצה להיות שותף, זה אומר שגם כשהוא עובר עבירה, מהקלות, הוא לא באמת מזדהה עם החטא. אז לכן, השעיר יכול לכפר עליו, אומר המאירי, גם אם לא עשה תשובה גמורה. אבל יש איזשהו רצון, הלוואי ולא הייתי חוטא או משהו כזה. זה קצת תשובה, ולכן השעיר יכול להשלים את זה, במיוחד שבזמן שבית המקדש קיים, התודעה הקולקטיבית הרבה יותר חזקה מאשר כשבית המקדש לא קיים.
איפה עצמו של היום?
עצמו של יום זה עכשיו, בימינו. כלומר, הרמב"ם אומר, עכשיו שאין לנו מזבח כפרה, אז עצמו שיום הכיפורים מחפר, אבל סתם ככה לא. כן, הרי זה, מאיפה למחו שעצמו של יום הכיפורים מחפר, שנאמר, כי ביום הזה יחפר עליכם. ואז מביאים את הבית במובן של על ידי היום הזה. אבל פשוטו של מקרא, זה בזמן היום הזה. כן. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו. עכשיו, אני לא מבין שום דבר פה בסדר של יום הכיפורים. אומרים לו, תביא את הפר, תעמיד אותו לפני השם, ואחר כך תביא שני סעירים, ואחר כך תשחט את הפר. ואחר כך, אחרי שאתה שוחט את הפר, אתה לא שוחט את הסעיר, אתה לוקח כתורת לתוך המקדש, לתוך קודש הקודשים, ואחר כך אתה חוזר לשחוט את הפר. כאילו, כל העבודות משולבות זו בזו. זה כאילו
שרשרת. Только никак он написал, я кончил пару месяцев позже.
רגע, רגע, אנחנו פה נטפל בהם. רק רגע, רק רגע. Participants, mute all, נעשה להם. סל. נו. יס, בסדר. עכשיו, אפשר להמשיך. אז, והקריב, אז אנחנו רואים שהעבודות משולבות זו בזו. כלומר, מה קורה בעצם ביום הכיפורים? לוקחים את שתי הקצוות של המציאות. יש קצה אחד של העולם, זה קודש הקודשים. המקום היותר ראשוני, היותר, איפה ש... אם זה בבית המקדש, אז אומרים שמשם מושתת העולם. ואילו המדבר, זה המקום הרחוק ביותר מן המקדש, במובן התרבותי. שם אין שליטה של האדם, אין שום כלום. ובעצם מה שעושים, חוזרים אל מקור החיים, כי הרי למה יש חטאים בעולם? יש חטאים בגלל שאדם נמשך יותר מדי אחרי ענייני העולם הזה, ושכח את המקור. אז מחזירים אותו אל המקור, אל קודש הקודשים. ומה עם שאר כוחות הנפש שאי אפשר להעלות אותם ולהחזיר אותם את מקור החיים? זורקים אותם אל המדבר. ואז יש לנו השקפה כוללת על שתי הקצוות של המציאות. מעניין, הגמרא אומרת שמי שרואה את הכניסה של הכהן הגדול לקודש הקודשים, לא יכול לראות באותו זמן את שילוח הסעיר. כלומר, מבחינה פדגוגית אני לא יכול להכיל בבת אחת חיבור אל הקודש וחיבור אל התומה. בלתי אפשרי. אם יהיה הליקופטר, ואז אולי עם לוויין יצלמו את שניהם, זה משהו אחר. טוב. אגב, אנחנו יודעים איפה זה המקום של שילוח השעיר. יש, זה באזור מחמש.
איזה?
מחמש. כן, שם זה המקום של מינוי זורקים. אפילו אומרים שראו, מצאו, מצאו מדרגות חצובות בסלע לקראת הצוק. כן, מעניין. אגב, כשיבנה בית המקדש, אינשאללה במהרה בימינו, יהיו הפגנות שימנעו את הזריקה של השעיר מהצוק. יש שם הפגנות כבר מראש עם אוהלים, השעיר לא יעבור וכו'. כן.
זה לא... יתנדב.
ברור, ברור, ברור.
למה הקדוש ברוך הוא
זה שאלה יפה מאוד.
זה
שאלה נפלאה, אבל מה זה קשור לנושא? כן, טוב. אז זה...
יש לי שאלה הרבה יותר.
כן.
איזה מין דבר זה? זה משהו מיוחד של זורקים עד שהוא עשה... דברים
לברים. נכון.
איפה שם לנו דבר כזה? זה מאוד משונה, מאוד מוזר.
נכון, זה תואם לעזאזל. זה בדיוק הסגנון של עזאזל. עזאזל הוא לא מתורבת, הוא פראי. אז האופן שבו הוא מקבל את השעיר שלו, זה הצורה הזאת. כן? זה בדיוק העניין. עכשיו, בתוכנו, בתוך עצמנו, יש גם כן יצרים כאלה. יצרים בלתי נשלטים, אפלים וכדומה, נכון? שפיכות דמים, גילוי עריות, עבודה זרה. כל זה נמצא גם באדם. צריך לעשות הבחנה בין החלק הסוער שראוי להתקרב אל השם, זה סעיר הנעשה בפנים, לבין החלקים הסוערים שצריך להיפטר מהם. כן, ברור. אז זה הצורה שבה זה נעשה. אגב, יוצא לפי זה, מה עושה אדם בזמן שבית המקדש קיים, מה הוא עושה ביום הכיפור? אז אם הוא במקדש...
הוא הולך לשמוע את הדרך.
רגע, אם הוא במקדש, מה הוא עושה?
שומע.
הוא בא, לא, הוא רואה את התחרויות של הכהנים, כן? הפיס של הכהנים, זה מקבל את הראש, זה מקבל את זה, עושים תחרות על הכבש, כן? או עם האצבעות. בקיצור, יש מה לראות, יש מופע. עכשיו, אדם שלא נמצא במקדש ביום הכיפורים, מה הוא עושה? הולך ללמוד תורה. כן, כתוב שאדם הולך ללמוד תורה אצל רבו ביום הכיפורים, והוא רוצה לעבור דרך אמת המים, שאסור להתרחץ ביום הכיפורים. אבל כיוון שהוא מתכוון בשביל ללכת לרבו, מותר לו להיכנס עם גדיו לתוך המים, ללכת ללמוד תורה. מה עם החזרה מהלימוד? מותר. כן, כי אמרו, אם אתה לא תתיר לו בהלוך, אז הוא לא ילך, לא תתיר לו בחזור, הוא גם לא ילך לשם. אז בעצם מה עשו אנשים ביום הכיפורים? הלכו ללמוד תורה. ומי שלא בא לו ללמוד תורה, יש לו שדה, צריך לשמור על הכישויים. כן, זה הזמן שבו הכישויים יוצאים מן האדמה, אז מותר לו ללכת לשמור על הכישויים, שלא יגנבו לו. הבעיה היא, אם הוא צריך לעבור במים, מותר לו או אסור? מותר, אבל לא בחזור. זאת אומרת, הוא תקוע עד הנעילה, שמה לשמור על הכישויים שלו. נגמר את הנעיל, מגיע צאת הכוכבים, יכול לחזור הביתה. אדם, עכשיו, מי שאין לו כישויים לשמור, וגם לא רוצה ללכת למקדש, ולא בא ללמוד תורה. נגיד, בחורים צעירים, מה הם עושים? הולכים לקרמים, והולכים לבחור את האישה שלהם. כן? לא, בשני ימים. גם ביום הכיפורים, גם ב-15 באב, היו עושים מחולות, ריקודים, והבנים היו באים ורואים את הבחורות, ובוחרים עם מי להתחתן. אגב, אני חושב שזה היה משחק מחור, וכל אחד ידע מראש עם מי הולך להתחתן. מוצאי יום הכיפורים זה היה אבורט. כן? מה? כן. אז יש הרבה מה לעשות ביום כיפור. עכשיו, יש עוד אפשרות נוספת. וזה ללכת להיות בתחנות של הסעיר. כן, הרי... מה, יש תחנות. ודאי, יש תחנות, יש אוהלים, יש סוכות כאלה. וכל מקום יש דגל ואוכל ושתייה. לזה שסוחב את הסעיר איתו, הוא עובר מסוכה לסוכה, מציעים לו לאכול, אם הוא רוצה. אם הוא צריך, אגב, לסחוב את הסעיר על הכתפיים, הוא סוחב אותו על הכתפיים, זה 12 קילומטר, בכל זאת, של הליכה, ביום הכיפורים זה לא קל. וכאשר הוא גומר לזרוק את הסעיר, אז הסוכה הקרובה מרימה דגל. זה הסוכה יותר רחוקה, רואה את הדגל, גם היא מרימה דגל. כלומר, אפשר לעבור את יום הכיפורים בלהיות בסוכות האלה עם הדגל והאוכל. זה גם אפשרות. בקיצור, מה שכנראה לא קרה ביום הכיפורים בימי המקדש, זה היה תפילות בבית הכנסת. לא היה. כן. לא אלף גוט ולא זה, אף אחד לא, כן, לא הולכים לבית הכנסת.
לא
מכרו נעילה. מכרו, כן, נכון. בסדר. אז זאת אומרת שיום הכיפורים היה יום שמח. למה שמח? אומרת הגמרא, בגלל שזה יום שבו קיבלנו את הלוחות. סוף סוף, כלומר, במקום שהרי יש חג השבועות, שמענו את הדיברות, לא קיבלנו כלום. י"ז בתמוז, הגיע משה, שבר את הלוחות. ואז מה שקורה בסוף, משה עולה שוב באחד באלול, מוריד את הלוחות ביום הכיפור. אז יום הכיפורים זה יום שמחה לישראל. ברור, זה מה שהיו עושים שם. עכשיו, מה אתה מגיד עם העבירות? בעיה של הכהן הגדול, הוא מטפל בזה. כן? עכשיו, בימינו אין לנו סעיר המשתלח. אז כל העבודה שהכהן הגדול היה צריך לעשות, אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו צריך לעשות בעצמו. אז זה כבר הפך להיות תשובה אינדיבידואלית. מה שאנחנו משתוקקים יום הכיפורים, זה לתשובה הקולקטיבית של הכלל. בסדר? אתם רואים שזה שונה לגמרי ממה שאנחנו מכירים היום. והקריב אהרון את פר החטאת אשר לו, וכיפר בעדו ובן ביתו, ושחט את פר החטאת אשר לו, ולקח. מלוא המחטה גחה לאש, מעל המזבח מלפני השם, ומלוא חופניו כתורת צבים דקה, והביא מבית לפרוכת, שזה בתוך קודש הקודשים. ונתן את הכתורת על האש לפני השם, וכיסה ענן הכתורת את הכפורת אשר על העדות, ולא ימות, ולקח מדם הפר, ויזה באצבעו על פני הכפורת קדמה, ולפני הכפורת איזה שבע פעמים מן הדם באצבעו, ושחט את שעיר החטאת אשר לעם, והביא דמו אל בית לפרוכת, ועשה את דמו, ועשה את דם הפר, ויזה אותו על הכפורת, ותשנה כפורת, וכיפר על הקודש, מטובו בניסיון, ותשעם בכוח אותם, וכן יעשה לו אל מועד השוכן דם, בתוך תומותם. בסדר. אז זה, אנחנו מכירים מסדר העבודה של יום הכיפורים, לא צריך לחזור על הדברים האלה, משניות במסכת יומה, אנחנו מכירים. כשבעצם מה שקורה כאן, זה שהוא נכנס אל קודש הקודשים כמה פעמים?
ארבע.
פה כתוב שלוש. נכון? פה כתוב שלוש. פעם אחת להביא את הקטורת, פעם שנייה בשביל דם הפר, פעם שלישית בשביל דם השעיר. נכון? איפה הפעם הרביעית?
דם שעיר ושפייה.
לא, זה הדם המעורב.
דם שעיר לבד, דם פעם לבד.
לא, 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 לא. הפעם הרביעית זה משהו אחר. להוציא את הקף והמחטה שהוא הניח בבוקר. אז בשביל זה הוא צריך להחליף בגדים ועלה ונסתפק וכל הדברים האלה, רק בשביל להוציא את הקף והמחטה. אני הייתי עושה משהו אחר, הייתי שם חבל, קושר לקף ולמחטה ומושך, מה הבעיה? מה? אני נשבר? מה? זה עשוי מזהב. כן. מה? אז מה, מה, מה הסיפור בכלל?
חבל תבור או לא תבור?
אני חושב שהדבר הוא פשוט מאוד, זה בא לומר שהקף והמחטה זה לתת ערך לפעולה טכנית. כלומר, יש פעולה תכליתית, להביא את הדם, להביא את, את הקטורת, אבל משהו שהוא רק טכני, לכאורה אין לו ערך. ביום הכיפורים לכל יש ערך, כולל הוצאת הקף והמחטה. וזה נעשה לקראת סוף היום כמובן. עכשיו, יש פסוק לא מובן בעליל, דיברנו עליו אני חושב, אבל בכל כדי לחזור, פסוק לכאורה אבסורדי לגמרי, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש הצאתו, וכיוור בדו ובד ביתו ורד כל כדי נקייה נשאר. מה זה הסיפור הזה? וכל אדם לא יהיה באוהל מועד. יש אחד לפחות. הוא?
לא, אבל יש אחר.
אתה מכניס פה מילים שלא כתובות. כן? היית עושה לי, וכל אדם מלבדו לא יהיה בעל מועד. אבל לא כתוב מלבדו. אבל זה לא מה שכתוב. אני חושב שכדי לדעת מה התורה אומרת, כדאי לראות בתורה. ומה כתוב כאן?
מפני שהוא
בא, אני חושב שהכוונה, שכאשר הוא נכנס לאוהל מועד, הוא כבר לא אדם. הוא כבר לא אדם. הוא מלאך, או לא יודע מה הוא. לא, אפילו מלאכים לא. גם כתוב שגם מלאכים לא נכנסים, כי כתוב פניהם פני אדם. אז זאת אומרת, וכל אדם לא יבוא אל מועד, אין, לא רואים. זאת אומרת, אפילו הוא מתבטל. עכשיו, יש סכנה, אם אדם נמצא במצב כזה, מה יוציא אותו החוצה? מה יגרום לו לצאת? הרי זה אקסטזה. מה? אז יש חבל, כן. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם מסיר. אני שואל איפה זה כתוב שיש חבל ברגלו של הכהן הגדול. כולם יודעים את זה, אבל אני לא יודע מאיפה זה כתוב. איפה זה כתוב? איפה בחז"ל? זה לא כתוב. זה לא כתוב. זה מובא בספר הזוהר. זה המקור היחיד. כן? שיש חבל ברגלו של הכהן הגדול. ואני שואל אתכם שאלה פשוטה. בשביל מה החבל הזה? אה? פחדים לענות?
אם הוא
מת, מושכים את זה. אה, באמת. קודם כל, זה אף פעם לא קרה שכהן גדול מת בקודש הקודש. זה לא קרה. אלא לפעמים לא הוציא שנתו, אבל הוא מת בבית. אבל יש משהו אחר. החבל בא להזכיר לו שיש עולם בחוץ. זה הכל. שיש עולם אחר בחוץ שמחכה לו. זה כמו הסיפור של המינוטורוס, כן? עם ה... עם המיתוס של איקרוס, כן, שנכנסו לתוך המבוך, ושהבת של המלך נתנה לו איזה חוט כדי לדעת איך לצאת, נכון? כן, טוב. אז זה גם אותו סיפור פה.
אבל אסור לחשוב על דבר כזה.
מה? המחשבה שלו ממוקדת מה שקורה שם, נכון. ואז הבעיה היא שהוא עלול להישאר שם. זה בדיוק העניין. אז אנחנו שלחנו אותו לא בשביל עצמו, שלחנו אותו בשבילנו, שהוא יביא לנו משהו, כפי שדיברנו פעם שעברה, שהשיא של יום הכיפורים זה לא הכניסה של הכהן לקודש הקודשים, אלא זה היציאה שלו. ובכן מה נהדר, כהן גדול בצאתו. והזכרתי, אני חושב, מי היה הראשון שתיאר כהן גדול שיוצא מבית הקודש הקודשים? מי הראשון? בן סירה. יפה. בן סירה, נתאר איך שהוא רואה את שמעון הצדיק יוצא מקודש הקודשים. כן. ויצא אל המזבח אשר לפני השם, וכיפר עליו, ולקח מדם הבר ומדם השעיר, ומה עושים עם התערובת? ונתן על קרנות המזבח סביב, ויזה עליו מן הדם באצבעו של הפעמים ותיארו, וקידשו מתומות וניסה. כמו התערובת היא על המזבח, לא על קודש הקודשים. וחילה מכפר את הקודש על מועד המזבח והקריב את השעיר החי, ושמח אהרון את שתי ידיו על ראש השעיר החי, והתוודה עליו את כל עוונות בני ישראל. נשאלת השאלה, איך אדם יכול להתוודות בשבילי? וידוי זה פעולה שלי, אני מתוודה. ועכשיו אומר לו, תשמע, אין לי כוח להתוודות, תתוודה בשבילי. איך זה יכול להיות? כן? אני יכול להגיד למישהו, תשמע, היום אין לי כוח לאהוב את רעי כמוני, אז תקיים ואהבת לרעך כמוך במקומי. אין דבר כזה. נכון? פעולה של הנפש צריכה לעשות על ידי האדם עצמו. אלא אם כן מניחים שהכהן הגדול הוא אני. כלומר, הלב שלו כולל גם את הלב שלי. ולכן כשהוא מתוודה, גם אני בעצם עברתי וידוי, ואני מרגיש בתוכי משהו שהשתנה. ואת כל פשעים בכל חטאותיו, בן אדם אותם על ראש השעיר, ושילח ביד איש שהייתי המדבר. מה זה הייתי?
מזומן.
ונשא השעיר עליו, את כל עוונותם אל ארץ גזירה, ושילח את השעיר במדבר. מה קורה עם השעיר כשנשלח מהצוק לא מת?
לא מת?
כן, מה קורה? לפעמים אתם יודעים, כשאתם זורקים איזה גדי, הם יודעים טוב מאוד להסתדר שם. כן? מה? מה? לא, לא קרה כלום, זה בסדר. לא, זה בסדר. ההלכה ישתך לזרוק אותו מהצוק, לא שהוא ימות. זה שהוא ימת, זה בסדר, כי תמיד סידרו את זה יפה, אבל בעיקרון לא חייבים. עכשיו, יש לי פה שאלה על הפסוק הזה, פסוק גם כן מאוד מוזר. ובא אהרון אל אוהל מועד, ופשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והיא ניחם שם. ראה, איפה הוא עושה את זה? הוא מתפשט, נכון? ואיפה הוא מתפשט? באוהל מועד, מה? זה חדר, זה... מה? בתוך המקדש, הבן אדם בלי בגדים? זה מה שכתוב. הוא פשט את בגדי הבד אשר לבש בבואו אל הקודש, והיא ניחם שם. ורחץ את בשרו במים, כלומר הוא עדיין בלי בגדים, ולבש את בגדיו ויצא ועשה את תועלתו ותועלתם וחיבר דוד. אז זה נשמע שזה כאילו מלתחה, פתאום האוהל מועד הפך להיות מלתחה, שבה הכהן הגדול עומד ערום. לא, אז התשובה היא, אתם צודקים, במקדש, הפסוק הזה, מועד הגמרא, סרס המקרא ופרשהו, זאת אומרת שהוא לא במקום הפסוק הזה. אבל פשוטו של מקרא, לא להלכה, אבל פשוטו של מקרא, זה שהוא בלי בגדים. בתוך האוהל מועד. מה זה אומר? שהוא חזר למדרגת אדם הראשון. לפני החטא. אדם הראשון לפני החטא, אין לו בושה. אז לכן הכתוב ניסח את זה בצורה הזאת, כדי שנבין שכאן יש תיקון של כל החטאים. כן. אפילו בלי עלי תאנה. איפה יש תאנה במקדש, באמת? כן. כן. ואת חלב החטאת יגדיר המזבחה, גם שלחת אחרי תעשר לזזה לחבס בגדיו, וחצת בשרו במים, ואחרי נרדבו אל המחנה. טוב, זה כמו דומה קצת לפרה אדומה, שפרה אדומה מתארת ומי שעוסק בה נטמא. ואת פר החטאת...
מי שמזל, הרב.
מה?
מי שמזל לא
נטמא. מי שמזל, אבל מי ששורף, השורף והאוסף, ואת פר החטאת ואת ציר החטאת, אשר הובא את דמם חבר הקודש, הוציא מחוץ המחנה. ושרפו באש את עורותם ואת בשרם ואת פרשם. למה? כי זה חטאת פנימית. חטאת פנימית נשרפת. למה חטאת פנימית נשרפת אגב? פשוט. כי זה למעלה מיכולת האדם להכיל את זה. מה שנכנס פנים פנימה, אז זה שייך אל הקודש המוחלט, ולכן זה נשרף. והשורף אותם, יחבש בדם וחץ בשרו במים, וכן יבוא אל המחנה. והייתה לכם לחוקת עולם. עכשיו, יש לי שאלה. מתי... כל הטקס הזה, המורכב מאוד, נעשה. מי אמר? לכאורה, לפי תחילת הפסוקים, כתוב, דבר אל אהרון אחיך, ואל יבוא בכל עת אל הקודש. ואיך הוא יבוא אל הקודש? בפר לחטאת, שעיר להזזל וכו'. לכן זה אומר שכל פעם שאהרון רצה להיכנס אל קודש הקודשים, הוא היה צריך לעשות את כל העבודה הזאת, בלי קשר ליום הכיפורים בכלל. כשהוא רצה להיכנס אל הקודש. נכון. כל פעם שהוא רצה להיכנס, הוא היה צריך לעשות את כל העבודה של יום הכיפורים. אגב, עד הפסוק הזה, עוד לא ראינו שכל זה נעשה ביום כיפור. נכון? זה הפסוק שעוד לא קראנו. כן. אבל לפי הפסוקים כאן, בפשטות, כל פעם שאהרון רצה להיכנס אל הקודש, היה נכנס, אבל היה צריך לעשות את כל עבודת יום הכיפור. עם שני שעירים וכו'. אבל לדורות זה לא ככה. לדורות זה קורה בחודש השביעי. בחודש השביעי ועשור לחודש תיענו את נפשותיכם, כל מלאכה לא תעשו, האזרח והגר הגר בתוככם, כי ביום הזה יכפר עליכם, נתאר אתכם מכל חטאתיכם, לפני השם תתארו. שבת שבתון יהיה לכם, וניתם את נפשותיכם, חוקת עולם. וכיפר הכהן אשר המשך אותו, אשר ימלט ידו לחטא החטאים, ולבש בגדי הבד בגדי הקודש, וכיפר את מקדש הקודש, ידו אל מועד כתב מזבח יכפר, ועל הכהנים ועל כל המקהל יכפר. אז זה לדורות. לדורות יש חזרה על כל הדברים האלה, וזה רק בחודש השביעי. עכשיו, יש פה משהו שאני לא הבנתי. האם מה שכתוב כאן בחודש השביעי זה כל שנה? כתוב בחודש השביעי, בעשור לחודש, שענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו. האם זה כל שנה? כן, אני לא ראיתי פה שכתוב שזה כל שנה. עכשיו, יש לי אפילו קושיה על זה. תראו את ההמשך. כתוב, והייתה זאת לכם לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל מכל חטאותם, אחת בשנה. עכשיו, לפני כן כתוב חוקת עולם, ולא כתוב אחת בשנה. מה ההבדל בין חוקת עולם לבין חוקת עולם אחת בשנה? מה שכתוב כאן, חוקת עולם, תשימו לב, זה מזכיר את זה שצריך לצום, תענו את נפשותיכם. אבל מה שכתוב כאן, אחת בשנה, לא כולל בכלל את נושא הצום, אלא, והייתה זאת לכם חוקת עולם, לחפר בני ישראל, כלומר כל העבודה של השעיר לעזאזל וכדומה, אחת בשנה. והיה אז כאשר ציווה השם את משה. מי עשה? אהרון כמובן. עכשיו, אם אנחנו נלך לפי פשוטו של מקרא, יוצא שכל שנה צריך לעשות את עבודת כהן גדול של יום הכיפורים, אבל לא כל שנה צריך לצום. אני מדבר לפי פשוטו של מקרא. עכשיו אני רוצה להסביר לכם על פי זה משהו מעניין. רגע, רגע, אל תצעקו עליי, אני אסביר. יש שני תיאורים של יום הכיפורים בנביאים שממש מעוררים אצלנו תמיהה. הדבר הראשון, חנוכת המקדש בימי שלמה. חנוכת המקדש בימי שלמה הייתה שבעה ימים, מחט בתשרי עד י"ד בתשרי. וכל יום יקריבו עולות ושלמים. יום הכיפורים, מה קרה? דבר נוסף, יש בספר עזרא ונחמיה, שכאשר הגיע ראש השנה, עזרא הסופר אסף את כל העם בחצר המקדש, וקרא בפניהם את התורה. נכון? הוא עשה את זה יומיים. אגב, מעניין למה יומיים, יש מה לדבר, אבל הוא עשה את זה, וביום השני, הוא קרא בתורה שצריך לעשות סוכות. יום השני של ראש השנה, עזרא קורא בפני העם שצריך לעשות סוכות. ומה עושה העם? הולך ועושה סוכות. מעניין, יש משהו באמצע שלא ראיתי. עכשיו, יותר מזה, בכף דלת בתשרי, עזרא עושה יום צום כדי לחפר על כל החטאים ועל כל מה שקרה במשך כל בית ראשון. ומקריבים קורבנות וכו'. מה עם יום הכיפורים? כן? כאילו לא מוזכר. כן? זה מאוד מעניין הדבר הזה. ייתכן שבאותם הימים עדיין היו, לא היו צמים בכל יום כיפור. ואני אסביר למה. אם אני מסתכל בספר, גם בספר ויקרא וגם בספר במדבר, בכל מקום שמוזכר יום הכיפורים, זה תמיד עם צום. כן? כתוב בעשור לחודש, בחודש השביעי הזה, יום הכיפורים הוא ועיניתם את נפשותיכם. זאת אומרת, כשהיום נקרא יום הכיפורים, זה גם יום צום. מתי זה קורה? תסתכלו בפרשת בהר. פרשת בהר כתוב, בעשור לחודש השביעי, ביום הכיפורים, תעבירו שופר בכל ארציכם, וקידשתם את שנת החמישים. מזה אני מבין שבשנת היובל היו צמים. וזה מה שכתוב, מה שכתוב בהפטרה שקוראים ביום הכיפורים בבוקר. מה כתוב שם? הלא זאת, הלא זה צום אבחרהו, פתח חרצובות רשע ושילח רצוצים חופשים. מתי שולחים רצוצים חופשים?
ביובל.
עכשיו, פה הייתה שאלה. אז עכשיו, כל זה מה שאני אומר, זה יכול להיות נכון בתקופה שהיובל היה נוהג. מה קורה כשיובל לא נוהג? שזה תקופת בית שני. אז היה צריך להחליט אחד מהשניים. או שבכלל לא צמים, או שצמים כל שנה. מה דרשו חז"ל? צמים כל שנה. ולכן, מאז אנחנו צמים כל שנה ביום הכיפורים. ברור, אבל פה ההבחנה בפסוק היא מאוד ברורה. בחודש השביעי, בעשור לחודש, תענו את נפשותיכם, אבל לא כתוב שזה כל שנה. ולגבי עבודת הכהן גדול, כתוב שזה אחת בשנה. אגב, יש בפרשת תצווה, איפה שמוזכר המזבח הקטורת, וחיפר עליו, על קרנותיו, אהרון על קרנותיו, אחת בשנה, מדם חטאת הכיפורים. בסדר? ככה מוזכר שם. בקיצור, זה אפשרות, זה פשוטו של מקרא, לא חייבים לקבל, אבל זה יכול להיות שכך דרשו את הפסוקים באותם הימים. זה, עכשיו, על הרקע הזה אפשר להבין עוד משהו. הרי כיוון שהתורה אמרה לשלוח שעיר לעזאזל, אז היא אומרת בעצם לעשות עבודה שהיא עבודת חוץ. עבודה מחוץ המקדש. אז זה מסוכן. עבודה מחוץ המקדש, זה יכול לגרום לאנשים לחשוב שראוי לעבוד מחוץ למקדש גם כן. ולכן מיד לאחר מכן התורה מזהירה שלא לעשות איפה זה? הנה. זה כאן. צריך לראות את זה, זה גדול. מה? אז זו עבודה היחידה שנעשית בחוץ. יש עוד אחת. פרה אדומה. זהו, זהו. פרה אדומה ושעיר לעזאזל, זה שני הדברים היחידים שנעשים בחוץ. כן, ולכן אחרי שהתורה מדברת על זה שצריך לשלוח שעיר לעזאזל, שזה דומה לעבודת חוץ, לכן התורה מיד אחר כך אומרת, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו, אל כל בית ישראל אמרת אליהם, זה הדבר שציווה השם לאמור, איש איש מבית ישראל אשר ישחט שור או כסף או עז במחנה, או אשר ישחט מחוץ למחנה, ואל פתח או אל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפי משכן השם. עכשיו שימו לב, מה עשה אותו אדם? הוא שחט? למה הוא שחט? לא, כי הוא רצה לאכול בשר. מדובר על... על 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 בהמת חולין. אז אבל לא יודע, כתוב כאן על בהמת חולין, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך. אומרים שהוא רוצח ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. למה? כלומר, אתם רואים שבמדבר מי שרצה לאכול בשר היה אסור לו לשחוט בהמה, אלא אם כן הוא מביא אותה למזבח. נכון, יעשה אותה שלמים. למען אשר יביאו בני ישראל לזבחם, אשר הם זבחים מפני השדה, ויביאו אל פתח אוהל מועד, אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים לשם אותם. וזרק הכהן את הדם על מזבח השם, פתח אוהל מועד, והקטיר החלב לריח נפוח לשם, ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים. שימו לב, שלחו שעיר לעזאזל, זה נותן רעיון לזבוח לשעירים, לשדים, אשר הם זונים אחריהם, חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. עכשיו, להלכה למעשה בספר דברים כתוב שמותר לאכול בשר תאווה. זה היתר שהתורה התירה מאז שנכנסו לארץ, אבל במדבר הדבר הזה היה אסור. שלום.